שלום. אנחנו עומדים כעת בתערוכה של ספריית חב"ד. הספרייה שבה שמורים יותר מרבע מיליון ספרים עתיקים ונדירים וכתבי יד, שנאספו על ידי רבותינו אדמו"רי חב"ד לדורותיהם. הספרייה עצמה אינה פתוחה לציבור הרחב. לא באים פה לקרוא ספרים, ואנחנו לא משאילים ספרים. זו ספריית מחקר. באים פה חוקרים מכל הסוגים, לבדוק אם נמצא אצלנו ספר מסוים שהם מחפשים. נכנסים לאולם קריאה, בודקים בקטלוג שבמחשב אם הספר נמצא אצלנו, ואם הם מוצאים אותו, הם ממלאים טופס, והם מבקשים מהספרן שיעלה להם את הספר שיוכלו לעיין בו. אם הם זקוקים לצילומים של כמה עמודים, הספרן מצלם עבורם כמה עמודים של הספר. אבל זה רק לחוקרים, לא לציבור הרחב. למרות זאת, כל אחד רוצה לבוא לראות מהדברים המיוחדים ששמורים בספרייה הזאת. לצורך זה פתחנו את אולם התערוכות הזה. כל שנה או שנתיים אנחנו בוחרים נושא מיוחד ומכינים ממנו תערוכה עם מוצגים הקשורים לנושא הזה. התערוכה שלפנינו היא תערוכת גנזי ספרים. מוצגים בו ספרים שנתפסו ב-100 השנים הראשונות מאז המצאת הדפוס. הספר העברי המתוארך הראשון שנתפס הוא שנת ר' ל' ה' 1475. התערוכה שלפנינו מוצגים ספרים שנתפסו מאז ר' ל"ה עד שנת ש' ל"ד, משנת 1475 עד שנת 1574. אבל מוצגים פה גם כתבי יד שנכתבו לפני כן, לפני תקופת המצאת הדפוס. או אפילו כאלו שנתפסו מאות שנים לפני המצאת הדפוס. בשעה שאפילו לא היו משתמשים עדיין כל כך עם נייר. היו כותבים על גבי קלף, כמו ספר התורה שלנו. מוצגים פה דפים מתוך התלמוד, מתוך הריף, הלכות רב אלפס, או מתוך סידור, או שאר ספרים שנכתבו על גבי קלף מאות שנים לפני המצאת הדפוס. כל הדפים האלה, בין אם הם דפים של כתבי יד, בין אם הם דפים של השנים הראשונות של הדפוס, מצאנו והוצאנו מתוך כריכת ספרים שנתפסו בתקופה ההיא, הראשונה של הדפוס, במאה ה-16. רוב המוצגים פה הם ספרים וכתבי יד שנאספו על ידי רבותינו אדמו"רי חב"ד לדורותיהם. אבל חלק מהמוצגים הם דפים בודדים שהוצאנו בשעה שקטלגנו את הספרים בספרייה, הספרים העתיקים שבספרייה, הספרים שנתפסו במאה ה-16, לפעמים היינו מוצאים בתוך הכריכה דפים הרבה יותר עתיקים, והם מוצגים פה בתערוכה גם כן. בתקופה ההיא לא היה עדיין מצוי קרטון לכרוך בו ספרים כפי שנהוג כיום. כשהיו רוצים לכרוך ספר, לפעמים היו לוקחים דפים מתוך ספרים הרבה יותר עתיקים שכבר לא זקוקים להם, בין אם הם ספרי דפוס, בין אם הם ספרי כתבי יד. היו מוצאים מהם מספר דפים, מדביקים דף לדף, עם דבק מיוחד, ומייצרים עם זה כאין קרטון שישמש לקריכה של הספר. ולכן כשלפעמים מצאנו בתוך קריכת הספר של הספרים שנתפסו במאה ה-16, היינו מוצאים שם דפים של ספרים שנתפסו במאה ה-15, או כתבי יד שנכתבו זמן רב לפני זה. וגם הם מוצגים פה בתערוכה. את המוצגים שבתערוכה הזאת חילקנו ל-14 קבוצות. כל קבוצה נושא מיוחד. כל קבוצה מוצג בארון ראווה מיוחד. אם כן, הכי הכדאי היה שנעבור מארון ראווה לארון ראווה. ונזכור את הפריטים, את הנושא המיוחד של הארון הזה, ואת הפריטים המיוחדים שמוצגים בו. הארון הראשון שלפנינו, מוצגים בו הדפוסים הראשונים של התנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, שנתפסו במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי. אחד מבתי הדפוס הראשוניים של התקופה ההיא, של שלהי המאה ה-15, היה בעיירה של צינו שבאיטליה. בית הדפוס נוסד בשנת רשמ"ג, 1483. הוא היה קיים במשך 5 שנים. נתפסו בו כ-20 ספרים. המוצג שלפנינו הוא ספר נביאים עם פירוש הרד"ק, רבי דוד קמחי, אחד מגדולי הפרשנים והמדקדקים שגרו בצרפת במאה ה-13. לצידו מונח מוצג הספר מגילת אסתר עם פירוש רבי יצחק הרמה, בעל העקדת יצחק, שנתפס בקושטה בשנת רשע"ט. אחרי גירוש היהודים מספרד בשנת רנ"ב, בשנת 1492, חלק מהמגורשים התיישבו בעיירה קושטה ופתחו פה ספרי בתי דפוס עבריים. אחד מהראשונים והעיקריים של בתי הדפוס בקושטה היה של משפחת נחמיאש. בשנת רשע"ח הדפיסו בו את המגילת אסתר המוצג לפנינו. אמנם הדפוס הכי יסודי ועיקרי של התנ"ך בתקופה ההיא היה זה שהדפיס דניאל בומברג בוונציה. הוא פתח בדפוס גדול בוונציה בשנת רע"ז, 1517. הדפוס התקיים קרוב ל-30 שנה, והוא הדפיס בו ספרים בצורה מושקעת ומשוכללת, ובכמות גדולה שהוא מכר ליהודים ברחבי תבל. הוא הדפיס כמה פעמים את התנ"ך, את התלמוד ועוד ספרים רבים. את הסדרה של התנ"ך הוא קרא בשם מקראות גדולות, כי לא נתפס שם רק התנ"ך עצמו, אלא עם התרגום אונקלוס, עם פירוש רש"י ועוד פירושי יסוד. הדפיס אותו בגודל ענקי, כפי שאפשר לראות מהספרים המונחים פה. מונח פה הספר תהילים ומשלי, שנדפס בשנת רע"ח, 1518, והתורה שנדפסה בשנת רפ"ה, 1525. אמנם לצידם של הספרים של מקראות גדולות בגודל ענקי, נתפס גם התנ"ך בגודל כיס קטן, בלי פירושים. מוצא לפנינו פה הספר ירמיהו מתוך הסדרה של התנ"ך שנתפסה בפריז בשנת ש"ד 1544-1545, גודל כיס, רק התנ"ך עצמו, בלי שום פירושים. אלה הם דוגמאות מהדפוסים הראשונים, דפוסי ארס של התנ"ך, עם פירושים או בלי פירושים. אבל מוצג פה גם דף כתוב על קלף ספר תורה עתיק. מצאנו אותו בכריכת ספר. עשו ממנו כריכה. מספר תורה לעשות כריכה? ספר תורה הוא ספר קדוש. לפי ההלכה, אחרי שכבר אי אפשר לתקן אותו, אי אפשר להשתמש בו, צריך לקבור אותו יחד עם תלמידי חכמים, כאשר הם נפטרים. כנראה שהספר תורה הגיע למי שאינו יהודי, והוא עסק בכריכה, והוא חתך את הרצועות מתוך הספר תורה, והשתמש בה ליצור ממנה כריכה של ספרים על ידי שהוא שם עליה דבק והדפיק אותה יחד עם דפים. כזהו דף הזה של ספר התורה. אלה הם מוצגים בארון הראשון של התערוכה. מוצגים הקשורים לתורה, נביאים וכתובים. בארון השני שלפנינו מוצגים הדפוסים הראשונים של התלמוד הבבלי שנתפסו במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי. אפשר לראות פה גם את ההתפתחות של התלמוד הבבלי מתקופה של הראשונים של קרוב לפני 1,000 שנה, שלמדו את התלמוד כתוב על גבי קלף, ועד לפני פחות מ-500 שנה, כאשר נתפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו, עם פירוש רש"י ותוספות, בצורת הדף שאנחנו רגילים לה עד היום הזה. כל הדפוסים הבאים נתפסו לפי אותו דפוס של צורת הדף. אז נתחיל עם הדף של התלמוד, נכתב על גבי קלף לפני קרוב ל-1,000 שנה. הרמב״ם חי לפני לערך 850 שנה. סיום כתיבת התלמוד הסתיימה בשנת 500 לערך. כותב הרמב״ם שהוא ראה תלמוד שנכתב על קלף לפני בערך 500 שנה. ובדק שם את הגרסאות בכמה מקומות בתלמוד. המדובר הוא בתלמוד שנכתב תקופה קצרה, איזה 100-150 שנה אחרי סיום כתיבת התלמוד. לפנינו דף, יש לנו פה בספרייה שלושה דפים של התלמוד כתובים על קלף מהתקופה העתיקה. אחד מהם מוצג לפנינו. מצאנו אותו בתוך כריכת ספר. אחרי שהדפיסו את התלמוד, כבר לא היו זקוקים לכתבי יד עתיקים של התלמוד, שהיה הרבה יותר קל ללמוד בספר מודפס. עם התלמוד העתיק שנכתב על גבי קלף, השתמשו בו ליצור כריכה לספרים. לידו מוצג אחד מהדפים שיש לנו ממסכת קידושים, התלמוד, ומסביבו פירוש רש"י כתוב, זה כבר כתוב על גבי נייר שהשתמשו בו יותר במאה ה-15, שכנראה מאותה תקופה הוא הדף הזה. יש לנו 20 עמודים של התלמוד הזה כתוב על כתב, שאת כולם הוצאינו מתוך כריכת ספר אחת. ידלקו את כל הדפים, הדביקו דף לדף ויצרו ממנו כריכה לספר שנתפס במאה ה-16. אז ככה אנחנו רואים את התלמוד מתחיל מזמן, קרוב לפני 1,000 שנה, ועד לכתב על גבי נייר עם פירוש רש"י שנכתב לפני כ-600 שנה, ולצידם מוצג דף מתוך הדפוס הראשון של התלמוד שנתפס בספרד בשנת 1482 ואילך. זה דפוס הראשון של התלמוד שהוא מאוד מאוד נדיר. אין קיים אפילו עותק אחד שלם של הגמרות האלה, של התלמוד הזה. זה נתפס כאמור בשנת 1482 ואילך, ובשנת 1492 היה גירוש היהודים מספרד, כאשר את כל הספרים שלהם שרפו ולא נשאר שריד. שרידים מהתלמוד הזה נשארו כנראה אלה שנשלחו לפני כן למדינות אחרות. יש לנו פה בספרייה 17,000 מהתלמוד הזה, מההוצאה הראשונה של התלמוד. אחד מהם מוצג לפנינו. כעבור שנתיים, בשנת 1484, התחילו להדפיס את התלמוד באיטליה, בסונסינו. התחילו להדפיס בו כמה מסכתות, ואחר כך המשיכו להדפיס אותו בפיזארו. במשך 10-20 שנים הבאות נתפסו רוב חלקי התלמוד בדפוס הזה שהתחיל בסונסינו והמשיך בפיזארו. מוצג לפנינו דף של המסכת הראשונה שנתפסה בסונסינו, מסכת ברכות. הדף של הקולופון, בו נאמר שהספר הזה נשלמה הדפסתו בשנת גמרא, פירושו שנת רמ"ד, שזה 1484. ולצידו מונח, מוצג, מסכת עירובין של המשך הדפוס הזה שנתפס בפיזארו בשנת 1511 רע"א. אבל התלמוד בצורת הדף שאנחנו רגילים לה עד היום נתפסה לראשונה בוונציה בתפוסו של דניאל בומברג. הוא התפיס ספרים במרחב עצום, זה היה הדפוס היהודי, הדפוס הוא היה לא היהודי, הוא היה נוצרי, אבל הוא היה בדפוס בעיקר לספרי יהודים, הספר העברי, שנתפס בו התנ"ך והתלמוד בהשקעה, בשכלול ובמרחב עצום של מכירתו ליהודים שבמרחבי תבל. התלמוד הזה, שהוא השקיע בו הרבה, והתפיסו במשך קרוב ל-30 שנה, 3 פעמים, התחיל להדפיס אותו בשנת רשפי 1520. כל הדפוסים של התלמוד בשנים הבאות ועד היום נתפסים לפי אותה צורת דף שנקבעה אז. אז ככה אנחנו רואים פה בארון של התלמוד את השתלשלות והתפתחות הלימוד בתלמוד. מתחיל מקרוב לאלף, לפני 1,000 שנה, שלמדו בתלמוד שנכתב על גבי קלף. אחר כך תלמוד שעם פירוש רש"י, שנתפס, שנכתב על גבי נייר. אחר כך הדפוס הראשון שנתפס בספרד עם פירוש רש"י מסביב. ואחר כך הדפוס הראשון שנתפס באיטליה עם פירוש רש"י ותוספות מסביב, ועד לדפוס של בומברג בוונציה בשנת 1520 ואילך, ששם נקבעה צורת הדף של התלמוד שלנו. שלפנינו מוקדש לספרים העתיקים של פירושי התורה, התנ"ך והתלמוד, שנתפסו במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי. גדול מפרשי התורה, התנ"ך והתלמוד הוא רש"י, רבי שלמה יצחקי, שחי לפני קרוב ל-1,000 שנה. הדור הראשון של הראשונים. הפירוש שלו נתפס בדרך כלל על הגיליון בתורה, בתנ"ך ובתלמוד. אבל בשנים הראשונות של דפוסי הארץ נתפס פירוש רש"י על התורה כספר בפני עצמו. והוא הספר המתוארך הראשון של הדפוס העברי, שנתפס בריו דה קלבריה בשנת ר' ל' ה' 1475, והוא מוצג בארון שלפנינו. יש לנו בספרייה 2 דפים של הדפוס הזה, ואחד מהם מוצג כאן. באותה שנה, בר' ל' ה', נוסד דפוס נוסף בעיר מנטובה שבאיטליה. בשנה הבאה נתפס בו ספר נוסף של פירוש התורה, שהוא פירוש הרלב"ג, רבי לוי בן גרשון, אחד מגדולי מפרשי התורה. מוצג לפנינו. כ10 שנים אחר כך נוסד דפוס נוסף באיטליה, בעיירה נאפולי. שניים ממפרשי התורה היסודיים ביותר של הראשונים הם פירוש האבן עזרא ופירוש הרמב"ן, ששניהם נתפסו באותו דפוס. האבן עזרא חי לפני כ-900 שנה, והוא נתפס בנפולי בשנת ר"ח 1488. כעבור שנתיים, בשנת ר"נ 1490, נתפס באותו דפוס גם פירוש הרמב"ן על התורה, מגדולי מפרשי המקרא שחי בספרד לפני כ-700 שנה. אין דוגמאות של מפרשי התורה שנתפסו בשנים הראשונות של הדפוס העברי, דפוסי ארס, שנקרא אינקונאבולה. ארבע דוגמאות הבאנו. אבל יש לנו פה גם דוגמאות של פירוש רש"י על התלמוד, ופירוש התוספות על התלמוד בכתבי יד. באותה תקופה, כאשר היו מדפיסים ספר, עדיין לא היה מקובל להדפיס לו דף שער מאותר. היו משאירים את העמוד הראשון חלק, והיו מתחילים את ההדפסה מהעמוד השני. מישהו היה בידו התלמוד, המסכת חגיגה שנתפסה בספרד בשנת ר"ב, 1482. הוא רצה להעתיק את פירוש רש"י למסכת מנחות, לא היה לו נייר. הוא העתיק אותו על דף השער החלק של מסכת חגיגה הנמצא לפנינו. באותו דפוס עדיין לא נתפס התוספות, נתפס רק פירוש רש"י על התלמוד. מישהו היה בידו העתקה של התוספות ורצה להעתיקו. הוא צג פה כתב יד מותק של עמוד אחד של תוספות, עמוד אחד מאלה שיש לנו מתוספות. אלה הן דוגמאות של פירושי התורה, התנ״ך והתלמוד בשנות הארס של הדפוס העברי, בין אם הם בדפוס ובין אם הם בכתבי יד. בארון הרביעי שלפנינו מוצג הריף, הלכות רב אלפס, שחובר על ידי רבי יצחק אלפסי, שחי בדור, בתקופה הראשונה של הראשונים, לפני קרוב ל-1,000 שנה, בספרד ובמרוקו. והוא הספר הכי יסודי בהלכה שנכתב על התלמוד. עוד הרבה לפני המצאת הדפוס, הרבו ללמוד בו מתוך כתבי יד. מוצג כאן דף של הלכות רב אלפס, כתוב על גבי קלף, בתקופה שקדמה הרבה להמצאת הדפוס. הדפוס הראשון של הריף הוא קושטא בשנת ר"ס, 1519. הוא נתפס בדרך כלל עם מפורשים ראשונים שכתבו פירושים על הריף. בסוף כל מסכת נתפס פירוש המורדכי, ולאחריו התוספתא לאותה מסכת. בתקופה הבאה, הדפוס הכי גדול של הספר העברי היה בוונציה, שם נתפס פעמיים מעריף, פעם אחת היה בדפוס של בומברג, בשנת רשפלבייס, 1522, ובפעם הנוספת, בדפוס של ברגדין, בשנת שיניות בייס, בשנת 1552. אבל אחר כך קרה משהו מכריע בקשר ללימוד א'. בשנת שיניות א', 1551, יסד טוביה פועה את בית הדפוס בסביוניטה. והתחיל להדפיס בו את התלמוד. מוגר, מתוקן, מעמדים גדולים, משוכללים, אלא שבשנת שין יוד ג' 1553 בא מלשינות לפני האפיור על התלמוד שיש בו דברים שהם נגד דתם. יצא ממנו צו האוסר את לימוד התלמוד, הגוזר גזירת שריפה על כל ספרי התלמוד שבמדינה. ומי שימצא בביתו עותק של התלמוד יענש בעונשים כבדים ביותר. הוא מיד הפסיק להדפיס את התלמוד, ובמקומו התחיל להדפיס את הריף. כאן מוצג הספר של הריף שנתפס בסביוניטה בשנת שי"ד, שהוא היה הספר הלימוד שהחליף את הלימוד של התלמוד בשנים הקרובות באיטליה. בדרך כלל הריף היה נתפס בממדים גדולים, ספר גדול. כעבור כמה שנים, בשנת שי"ד, 1558, נפתח אז בית דפוס נוסף בעיירה ריבו דה טרנטו, ושם נתפס הריף בצורה, פורמט קצת יותר קטן המוצג לפנינו. כך יש לנו בארון הרביעי סקירה של הספרי הלכות הוולפס מהתקופה הראשונה של אחרי כתיבתו, קרוב לפני 1,000 שנה שנכתב, שנעתק על גבי קלף, ועד לדפוס שנתפס בריבו דה טרנטו בשנת שי"ד בפורמט יותר קטן קצת מהקודמים. הארון החמישי שלפנינו מוצגים בו הדפוסים הראשונים של הרמב״ם במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, חיבר את ספר ההלכה הכי יסודי מכל הדורות, שכולל את כל התורה. הוא כולל אותה, הוא קרא לה בשם משנה תורה, כלומר מיד אחרי החומש אפשר ללמוד את הרמב״ם ולדעת ממנו את כל ההלכות של התורה, בין אלה שבתורה שבכתב, בין אלה שבתלמוד, ובין אלה שבשאר המקורות של המדרשים, בתלמוד ירושלמי. בתקופת האינקונבולה, בסוף המאה ה-15, הדפוס הכי הגדול, הדפוס העברי, היה בשלצינו. נתפסו בו חלק מהתלמוד, מהתנ"ך ועוד ספרים רבים, וגם ספר הרמב״ם. יש לנו פה בספרייה כמה עשרות דפים של הדפוס הזה של הרמב״ם, שנתפס בסונצינו, אחד מהם מוצג כאן. ברמב״ם הזה לא נתפסו הפירושים השונים שנכתבו עליו, רק הרמב״ם עצמו. כפי אפשר לראות פה, רק הרמב״ם עצמו. בדור הבא, הדפוס הכי הגדול של הדפוס העברי היה בוונציה, הדפוס של בומברג המפורסם. הוא הדפיס את התנ"ך, את כל התלמוד, כמה פעמים, ועוד ספרים רבים, וגם את ספר הרמב״ם. ספר הרמב״ם שהוא הדפיס, הוא הדפיס אותו עם המפורשים שנכתבו על, פירושים שנכתבו על הרמב״ם. הוא הדפיס את זה בכמות אדירה כדי למכור אותה ליהודים ברחבי תבל. וזה הספיק ל-25 שנים הבאות. הדפוס הזה היה בשנת רפ"ד, 1524. כעבור 25 שנה נתפס שוב הרמב״ם בוונציה. לא רק פעם אחת, אלא פעמיים באותה שנה, בשני בתי דפוס. בשנה ההיא כבר בומברג לא היה פעיל בדפוס. היו אז שני בתי דפוס גדולים בוונציה שהדפיסו ספרי היהודים. אחד של ברגדין ואחד של יושטיניאן. שלושתם לא היו יהודים, לא בומברג ולא ברגדין ולא יושטיניאן, אבל היה להם בית דפוס לספרים עבריים. ואז קרה משהו שגרם לסערה בכל העולם היהודי. היה אז הגאון רבי מאיר מפדווה, מהר"ם פדווה. הוא הגיע את הרמב״ם לפי כתבי יד, תיקן את הטקסט שבו, כתב הגהות עליו ומסר אותו לדפוס, בדפוס של ברגדין. התקיימה אז תחרות חזקה בין בית הדפוס של ברגדין לבין בית הדפוס של יושטיניאן. מה עשה יושטיניאן? גנב את ההגהות של מרן מפדווה, הדפיס את הרמב״ם עם ההגהות האלה ומכר אותה ברחבי תבל במחיר יותר קטן מברגדין. זה גרם לסערה אדירה עד אשר הרמה, רבי משה איסרליש, גדול הדור ההוא שהוא כתב את ההגהות לשולחן ערוך, הוא הוציא אז חרם שלא לקנות את הרמב״ם הזה של יושטיניאן, שנעשה במרמה ובגניבה, לקנות רק את הרמב״ם הזה של ברגדין. שני ההוצאות של הרמב״ם מוצגים פה זה לצד זה. וזה שוב הספיק ל-25 שנים הבאות. במשך השנים האלה, בצפת היה גר אז רבי יוסף קארו, הבית יוסף, בעל השולחן ערוך, שהוא כתב פירוש על הרמב״ם בשם כסף משנה. בשנת ש"ד הוא שלח את הרמב״ם, שאותו הוא הגיע שוב לפי כתבי יד ודפוסים הראשונים. הוא שלח אותו להדפסה בוונציה, יחד עם הפירוש שלו, כסף משנה. כלומר, בנוסף לפירושים האלה שכבר היו על הרמב״ם, מגיד משנה, מגדול עוז ועוד, נוסף גם על הדף הפירוש כסף משנה. וכך הוא מאז ועד היום, כל דפוסי הרמב״ם הם עם הדפוס, עם הפירוש של כסף משנה בצד אחד, ומגיד משנה בצד השני, ומגדל עוז למטה. אלא הדפוסים הראשונים שנתפסו במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי, מתחיל מזה שנתפס בשונצינו בשנת רשנון 1490, ואחר כך הדפוס שנתפס הדפוסים שנתפסו בוונציה, מתחיל מזה שרש בדלת, שין יוד ושין למדלת, עד לשלהי המאה הראשונה של הדפוס העברי ב-1574. בארון השישי שלפנינו מוצגים הדפוסים הראשונים של הטורים והשולחן ערוך, שהם ספרי היסוד של ההלכה שנלמדים עד היום הזה. אחרי החיבור של הרמב״ם, שהוא היה חי לפני לערך 850 שנה, חיבר הטור, ספר הלכה של כל ההלכות המצויות גם בזמננו. הוא היה חי לפני 700 שנה לערך, באשכנז, בגרמניה ואחר כך בספרד. ושם הוא חיבר את ספר הטור. הוא קרא לזה ספר טורים, כיוון שהוא חילק את זה לארבע חלקים שהם נקראים ארבע טורים. הוא נלמד מאוד בתקופה ההיא, וגם עד היום הזה. הוא נתפס אז פעמים רבות בכל המקומות שגרו בו היהודים. מוצג פה ספר הטורים שנתפס בוואדי אל-חג'ארה בספרד בשנת רשמי 1480. מוצג כאן ספר הטורים שנתפס בפורטוגל לערך בשנת 1490, בשנת רשנון. לא ברור, השנה זה בין רשנון לרשנון ה'. מוצג כאן ספר הטורים שנתפס בקושטה לערך בשנת 1500. בקלפון כתוב השנה שזה נתפס פה, אבל זה לא ברור שם אם הכוונה שהוא נתפס ב-1494 או ב-1504, עם ריש נון דלת או ריש סמה דלת, אבל זה נתפס בערך בתקופה ההיא. מוצג כאן ספר הטורים שנתפס בפס במרוקו בשנת רשפי 1520. מוצג כאן ספר הטורים שנתפס בקרקאו בפולין בשנת רש צדיק ט' בשנת 1539. כך שהטורים נתפסו אז כל כמה שנים בכל חלקי העולם. ספרד, פורטוגל, קושטה, מרוקו, פולין. וכל אלה הם רק הטורים עצמו, בלי המפורשים שמסביבו שעדיין לא נכתבו אז. באותה תקופה חי בצפת אבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף. בית יוסף הוא הפירוש שהוא כתב על הטורים. אחרי שהוא סיים אותו, הוא שלח אותו לדפוס יחד עם הטורים בוונציה. נתפס שם את שנת שין יוד 1550. וזה אחרי שהוא סיים את הפירוש שלו על ספר הטורים, הוא חיבר את החיבור שלו עצמו, סיכום ההלכות, סיכום ההלכה בקיצור בשולחן ערוך. אותו הוא סיים ושלח לדפוס בשנת שין חף ה' 1565. וזה התחיל להיות הספר היסודי בהלכה, שנתפס כמה פעמים, פעם אחרי פעם, ולפעמים פעמיים באותה שנה, באותו דפוס, בשני פורמטים, גדול וקטן. כפי שאנחנו רואים פה, בשנת שין למדלת, ספר השולחן ערוך שנתפס בגודל הרגיל, ולצידו גם ספר השולחן ערוך בפורמט כיס. בשעה שהבית יוסף היה חיבר את הספר שלו, בית יוסף בשולחן ערוך, הוא היה מגדולי הספרדים בארץ ישראל, בצפת, באותה שעה חי בפולין, כתוב הפוסקים האשכנזים, שהוא הרמה רבי משה איסלש. הוא הלך בעקבותיו של הבית יוסף. הוא כתב בתחילה פירוש של הטורים והבית יוסף, כולל כל האספות של המנהגים של האשכנזים שהם נוהגים לא כמו הספרדים, ולכן הוא כתב את זה בתור השפה בפירוש הבית יוסף. ואחרי שסיים את זה, כתב הגאות על ספר השולחן ערוך. הגאות כפי שנהוג במדינות האשכנזים, שלא כפי שנאמר בשולחן ערוך. הפירוש של דרכי משה נתפס אחר כך, אבל בתחילה הוא היה נעתק בכתב יד. מוצג כאן ספר הדרכי משה כפי שהוא בכתב יד לפני שהוא נתפס. באותה שעה היה חי בפולין גם המערשה רבי שלמה לוריא. הוא והרמ"א היו שניים גדולי הפוסקים האשכנזים באותו דור. גם הוא כתב הגאות ופירושים על התורה. זה לא נתפס כספר בפני עצמו עד דורים. כל ההגאות האלה הועתקו בפירושים שנכתבו על הטור בשנים הבאות, כמו הבית חדש, בח, כמו הפרישה. הם היו מעתיקים קטעים מתוך הפירוש הגאות שלו על הטורים. וככה יש לנו פה בארון הזה את המשך הדפסת הטורים והשולחן ערוך של ספרי היסוד בהלכה עד לזמננו, מתחיל משנת 1480 ועד לסיום 100 השנים הראשונות של הדפוס העברי בשנת ש"ד 1574. הארון השביעי הזה, מוצגים בו הדפוסים הראשונים של ספרי הלכה. מתחיל מספר הראש שכתב רבינו אשר. חי בערך לפני 750 שנה, מתחילה באשכנז, אחר כך עבר לספרד. והוא כתב פירוש הלכתי על התלמוד, מבוסס על הריף, על הלכות רב אלפס. בתחילת כל סוגיה הוא מעתיק את דברי הריף, ואחר כך מביא סברות אחרות, פוסקים אחרים, ודן בזה עד שהוא מגיע למסקנה הלכה למעשה. השולחן ערוך שלנו בנוי בעיקר על שלושה עמודים, כפי שהבית יוסף כותב בהקדמתו, שהוא בנה את הפסק, הוא מביא הרבה פוסקים, אבל בעיקר הוא בונה את הפסקים שלו על הריף, על הרמב"ם ועל הראש. העותק שיש בספרייה של הראש שנמצא כאן, הוא מאוד נדיר ומוזר. הוא נתפס לראשונה בסוף כל מסכת, נתפס הראש ככה בכל הדפוסים של כל השנים. אז כך גם הדפוס הראשון, שהדפיס בומבר בשנת 1520-23, בסוף כל מסכת יש הראש. שיש בספרייה, נפרד הראש הזה מהמסכת, מהקרא של המסכת, וכל הראש וכל מסכת נוקב ביחד ועוגד ביחד. ניתן להבין שזה היה בשעת הגזירה שגזר האפיפיור, שבשום בית לא יהיה תלמוד, לא ילמדו בו, וישרפו את כל התלמודים, ואם יימצא באיזשהו בית תלמוד, עותק של תלמוד, ייכנס בעונשים כבדים ביותר. כנראה שהם באו לאיזשהו בית שהיה לו כזה תלמוד. הוא היה לקחת את זה כדי לשרוף אותו, הוא לא יכל לעשות כלום היהודי. אבל הוא יודע שהגזירה הזאת לא קיימת על הראש. אז הוא הפריד בכל מסכת את הראש לבד, הם לקחו את התלמוד ושרפו אותו, הוא לא יכל לעשות כלום. אבל הראש נשאר אצלו של כל המסכת, של כל המסכתות, של כל הש"ס, של כל התלמוד. וזהו העותק שנשאר אצלנו. בראש של פס במסכת, בתלמוד, בסוף כל מסכת, אחריו בא קיצור פסקי הראש, כן, תמצית של כל הפסקים שהוא פסק, שחובר על ידי בנו, רבי יעקב בעל התורים. המעניין הוא שהספר קיצור פסקי הראש נתפס בקושטא, בשנת R.I.N.A. 1515. שבע שנים לפני שנתפס בפעם הראשונה הראש יחד עם המסכת בתלמוד בשנת 1522. כי כאן יש ספר אחד שכולל את כל הפסקים, לפני שאנחנו ניגשים להדפיס את כל הפלפולים והדיונים עד שבא למסקנה למעשה. הדפיסו בתחילת את קיצור פסקי הראש, רק הפסקים. בדורו של הטור חיו עוד גדולי ישראל הפוסקים, וגם הם חיברו חיבורים בהלכה. אבל הספר שלו, של בעל הטורים, ארבעה טורים, הוא דחה את שאר הפוסקים, והוא נהיה הספר העיקרי שנתפס פעמים רבות, אבל גם שאר הפוסקים שכתבו לומדים אותם עד היום ונתפסו הרבה פעמים. נתחיל עם אבינו ירוחם. הוא חיבר ספר, הוא היה תלמיד של הראש, בגילו של הטור. הוא חיבר ספר, ליקוד של ההלכות. הוא קרא לו בשם תולדות אדם וחווה. כלומר, ההלכות הקשורים לגברים ולנשים. אבל הספר נזכר, מועתק הרבה בספרי הפוסקים, ובדרך כלל לא קוראים אותו עם השם הארוך, קוראים אותו רק על שם המחבר, רבי מירוחם. ככה נקרא הספר. יש פה דף, קטע של דף. יש לנו כמה קטעים שיוצאים מתוך כחת ספר, מההרצאה שנתפסה בקושטא ר.ע.ו. 1516. באותו דור היה חי רבי אהרון מלונדר, זה העירה בדרום צרפת, והוא חבר את הספר אורחות חיים, כלומר אורח חיים של האדם, ליקוד של כל ההלכות הצריכים לאדם. בשנת ריש סמרבוב הוא גורש משם ועבר להתגורר באיי מיורקה של יד ספרד. המעניין הוא שאת הספר אורחות חיים הוא חיבר כבר בתקופת חייו בלומיר, בצרפת. ואחר כך כשהגיע לאיי מיורקה, הוא הגיע את הספר, תיקן בו, הוסיף פה הרבה הוספות. הספר נתפס הרבה פעמים, אבל המהדורה הראשונה. המהדורה שהוא כתב בצעירותו, בצרפת. הפוסקים רגילים לצטט ממנו, והם מצטטים הרבה פעמים מהמהדורה השנייה. היה להם את זה בכתב יד. כעת זה לא שרד, זה מה שלם. אבל קטעים פה ושם. לתוך כריכת ספר מצאנו איזה 20 דף של הספר שבכתב יד, העתקה של האורחות חיים, מהמהדורה הבאה. יש פה, בקטעים האלה, את הקטעים שהוא הוסיף אחר כך, שהם לא נמצאים בדפוס אורחות חיים שלנו, רק בציטוטים של הפוסקים. באותו דור חי עוד פוסק שהוא חיבר ספר דומה שקרא לו קולבו, כתיב פשוטו, ליקוד של כל ההלכות שהאדם זקוק להם. והוא כבר נתפס זמן רב קודם. הספר שמוצג פה נתפס בנאפולי בשנת רשנון 1490. וככה יש פה עוד כמה ספרים של הפוסקים שכתבו בדור הזה ושל האחריו ונתפסו במאה השנים הראשונות של הדפוס העברי.